אז אנחנו במעשה מחיגר, האמת שלא צריך פה תנור, המנורות האלה, מי שרוצה להכין חביתה, אפשר פה על הבמה, עם התאורה המתאימה. אנחנו במעשה מחיגר, אנחנו כבר לא סופרים איזה שיעור, ואנחנו בעצם מתנהלות עם המעשייה הזאת בצורה מאוד חופשית, זאת אומרת, גם מי שלא שמע את כל השיעורים לפני, יכולה להצטרף ולהתחיל מפה, אבל אני כן ממליצה לשמוע את החלקים שלפני. וזה הקדמה כזאת של כל שיעור שאני באה ואומרת, ועכשיו שאלת, ואני אגיד את זה עוד פעם, המעשיות של רבי נחמן זה מעשיות מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, מי שמבין בזוהר, קבלה, לא אני, כן? כאלה שמבינים יודעים שיש פה סודות עצומים, ואף אחד לא מתיימר להבין אפילו למה הוא התכוון. זה דברים מאוד מאוד גבוהים. אבל יש לנו רשות ממנו לקרוא את סיפורי המעשיות ולפרש אותם כמו שזה קרוב לליבנו וכמו שאנחנו מבינים, כמו שאני מבינה את זה, אני מביאה פה את הפרשנות שלי לדבר. ואני אוהבת לקחת את רבי נחמן שמאוד דיבר על זה שהאש שלו תוקד עד ביאת משיח, הוא דיבר על הדור האחרון. כל הליקוטי מוהר"ן, התורות שלו בליקוטי מוהר"ן, מתעסקות הרבה בנפש, הרבה בעצות של איך לשרוד בחושר הכי גדול. הוא מדבר על הרגע הזה של רגע לפני עלות השחר, רגע לפני הגאולה, הדור האחרון הזה שנמצא במין חושך גמור, והוא פשוט נותן עצות. איך אומר רבי נחמן, המצווה העיקרית של הדור הזה זה לא להתייאש. כן? להחזיק מעמד. אז כדי להחזיק מעמד ולא להתייאש, רבי נחמן נותן לנו פה כל מיני עצות. מי שקורא את זה ומבין היום בכל ה-New Age הזה של קואוצ'ינג ואימון אישי ופיתוח אישיות וכל מיני חשיבה חיובית וכל הדבר הזה, רואה שהכל נמצא פה. אני חושבת שהוא פתח את הנתיב הזה של הקואוצ'ינג גם בלי משרד שיווק ובלי כל מיני דברים כאלה, הוא פשוט עושה את זה בצורה נפלאה. מי שקורא את התורות שלו ומי שלומד סיפורי מעשיות, אני חושבת שזה אחד המקומות שאפשר לקבל באמת עצות מאוד אמיתיות לנפש. המעשייה שאנחנו מתעסקים בה היום זה מעשה מחיגר. זה השיעור, אני חושבת, הרביעי או החמישי, אבל זה לא כל כך משנה. אמרנו, ואני עושה את זה סריקה מהירה של 4 דקות על כל מה שהיה. אנחנו דיברנו על זה שחיגר זה אדם שיש לו נכות ברגליים. הסברנו שהדבר הזה של חוסר יכולת לעמוד בפני עצמי או לצעוד, זה בעצם בא לבטא איזשהו היבט רוחני. מלאכים נקראים עומדים, מלאכים יורדים לפה לעשות איזשהו תפקיד מסוים, והם לא יכולים להתקדם מתפקיד לתפקיד או ממדרגה למדרגה, אבל האיש הישראלי זה המשימה שלו, בעצם לרדת לעולם הזה ולהגיע לתכלית שלו ולהתקדם ולעלות ממדרגה למדרגה, זה בעצם התכלית. ופה רבי נחמן, כשהוא מדבר על מעשה מחיגר, הוא בעצם מדבר לכל אחת מאיתנו, כל אחד מאיתנו, ומספר לנו בעצם את כל העניין של איך ירדנו לעולם הזה, איך אנחנו חושבים שאנחנו חיגרים, והחיגר הזה עבר פה מסע לא פשוט. התחלנו את המעשייה בזה שהאבא החכם שלו בא ואומר לפני מותו, לבני משפחתו, תשקו אילנות. אנחנו מבינים שאילן, על פי הקבלה, על פי חז"ל, זה מקום רוחני, זה עץ שמתאר בעצם מקום רוחני, ובעצם הוא בא ואומר שהמטרה בעולם הזה זה להשקות אילנות, זה בעצם ללכת ולהשקות מהמעט רוחניות שיש בך, ודברי תורה שיש בך, או החיזוקים שיש לך להשקות אחרים. כשהוא מדבר על להשקות אילנות, דיברנו על זה הרבה, שאנחנו מדברים על לקחת אילן, שזה אדם או ילד שנולד לי למשפחה, ולדעת שיש לו פוטנציאל התפתחות רוחני, אני לא יכולה לכפות את עצמי עליו. במעשייה הקודמת דיברנו על השמש, כן, שבעצם באה ומספרת שהיא מייבשת אילנות, שהיא בעצם מרוב שהיא אור גדול וחזק וכוח רוחני כל כך גדול, היא גורמת לאנשים לידה לא להאמין בעצמם, שזה בעצם הפוך על הפוך, היא רוצה להשקות את האילנות, היא כן רוצה להטיב איתם, לחמם אותם לאורה, לתת להם האור הרוחני שלה, אבל מה שיוצא מזה זה שבסופו של דבר היא מייבשת אותה, ודיברנו שיעור הקודם הרבה על העניין הזה של מה קורה לאדם שגדל לצד מאורות כאלה גדולים. הזכרנו גם את המאורות המזויפים שיש גם, את כל נושא של עולם הפרסום, והאנשים שאנחנו כולנו מרגישים, והיינו כחגבים, כן? אנחנו מרגישים איזושהי קטנות קומה רוחנית. החיגר הזה שלנו יצא למסע, הוא עזב את המשפחה שפרנסה אותו, ובעצם דיברנו על זה שהמון פעמים אנחנו ניזונים מבחינת האישיות שלנו, ומי אנחנו ומה אנחנו מאמינים, כל האמונות וכל העשייה שלנו בחיי היומיום, היא עשייה שמאוד מאוד מובנית בשנים הראשונות בעיקר, על המקום והסביבה שגדלתי בו. דיברנו על זה שרבי נחמן באיזשהו מקום מוציא את החיגר, שזה כל אחד מאיתנו, לאיזשהו מסע בעולם, ואומר לו, תעשה את הלך לך הזה, שאברהם אבינו לימד אותנו לעשות אותו. זה מסע שהוא חיוני לכל אדם בעולם, לצאת למסע הזה, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, שהמטרה היא פה בעצם להבין, וצל רבי נחמן, לאורך כל ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות, זה משהו מאוד מובנה. המסר שלו הוא תמיד, לך אל עצמך, תתחבר לנקודת העצמיות שבך, תבין מה התכלית שלך, אתה, איך הוא אומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, שכל אדם צריך לומר את זה, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, לא ממקום אגואיסטי שעכשיו אני אבוא והעולם נברא בשבילי, אז יאללה, נתחיל לנצל אתכם, אלא מהמקום של כל העולם לא נברא אלא בשבילי, לכן אומר רבי נחמן, עליך מוטל לתקן אותו, אדם צריך לחשוב ולהרגיש ולכוונן את המטרות שלו בחיים להצלת העולם. ולהבין שיש לו תפקיד מיוחד. וזה משהו שרבי נחמן חוזר עליו כל הזמן. כשהוא מדבר על החיגר פה, החיגר יוצא למסע, אם הוא לוקח נאמן ובעל עגלה, והולך לחפש את דרכו בעולם, כי הוא רוצה להתחיל לפרנס את עצמו, הוא לא רוצה להתפרנס משל אחרים. ובתוך המעשייה אנחנו גם פוגשים עוד אנשים שמתפרנסים מאחרים, וזה הגזלנים והכנופיה של הגזלנים, שבאמת בתוך המסע קופצים ושודדים בחשכת הלילה את אותו חיגר, שאנחנו גם הערכנו על זה ודיברנו על זה הרבה, כמה פעמים בחיים שלנו גוזלים מאיתנו את מה? את החיות הרוחנית שלנו. מי גוזל? אז רבי נחמן, מי שמכיר, ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים, רבי נחמן מדבר הרבה על מציאות שאדם הוא נצרך לאחרים, הוא בעצם אין לו חיות משל עצמו, והוא הופך להיות תלוי באחרים ומחפש את החיות שלהם. הוא מדבר על מפורסמים של שקר, שזה משהו שרבי נחמן, זה נדבך מאוד עמוק בתורה של רבי נחמן, בתורות של רבי נחמן, על הנושא של מפורסמים של שקר. שהוא מתאר שזה בעצם אנשים מפורסמים, אבל למה הם של שקר? כי בעצם אין להם משל עצמם כלום, וכל החיות הרוחנית שלהם, הם שואבים אותה מאותו קהל מעריצים שלהם. שזה יכול ללכת, אנחנו יכולים לפתוח פה להבין שיש את זה בכל תחום ותחום בחיים שלנו. אנשים, וזה יכול להיות בכל מקום שאדם מקבל שררה מסוימת, זה יכול להיות מפורסמים או בעולם התורה או בכל עולם אחר, זה יכול להיות גם בתוך משפחה, הורה שמקבל שררה על הילדים שלו ומנצל את זה ממקום של לינוק את העוצמות של האגו שלו מההערצה או מהשליטה שלו על אנשים אחרים. ורבי נחמן מאוד מדייק את המקום הזה, ובא ומסביר את זה, ומזהיר תמיד את האנשים שלו להיזהר מהמקום הזה. זאת אומרת, כל תחילת המעשייה אנחנו בעצם מתעסקים פה, באיפה המשאבים הרוחניים שלי נמצאים. ורבי נחמן בא ואומר, יש לכל אדם משאבים רוחניים משל עצמו, המטרה שלך זה לצאת למסע חיים שלך, לחפש איפה המשאבים שלך, איפה אתה מתחבר לעצמך. יש נקודת אלוקות בתוכך, ושם זה המטרה שלך והתכלית שלך, ויש לך משימה בעולם, ירדת פה למשימה. אבל המטרה שלך היא להתחיל להצעיד את עצמך. ואותו חיגר ששודדים אותו הגזלנים, ודיברנו על זה שזה מסע חיים, שכל אחד יכול למצוא את עצמו במסע החיים הזה, להבין שהוא עובר מצבים כאלה, ומי מאיתנו, לא יודעת, אני בגילי, כן? מזהה פה את כל הצמתים האלה בהם נתקלתי באנשים שהרצתי אותם, ואז גיליתי שהם מפורסמים של שקר, וגיליתי שהם גזלו ממני את החיות הרוחנית שלי, שהם גזלו ממני את נקודת האמיתית, האותנטית שבי. אנחנו מזהים פה את המצב שלנו בחיים, גם שהמון פעמים אנחנו נשענים על אנשים אחרים כדי לקבל מהם חיות. אנחנו מחכים אנשים, אנחנו מעתיקים מאנשים, אנחנו מחכים לאישורים מאנשים. כל הדבר הזה שיאשרו אותי, ושאני אהיה כמו, ושאני יאמין בדברים שלימדו אותי, רבי נחמן בא וקורא לזה בעצם, שזה בעצם איזושהי סוג של נכות. זה בעצם איזושהי סוג של, כן, יש פה עניין של מקומות קבועים. יש פה איזשהו עניין, לא, לא, בכיף. יש פה עניין מבחינת רבי נחמן, תבינו, כשהוא קורא לחיגר חיגר, חיגר זה נכות. ורבי נחמן בעצם בא ומתאר לנו מציאות שבה החוסר חיבור שלנו עם האותנטיות הפנימית שלי, עם נקודת האני שלי, עם העצמיות שלי, עם הכוחות נפש שלי, חיבור ישיר ביני לבין הכוח העליון, החוסר חיבור הזה מבחינת רבי נחמן זה נכות. אתה בעצם, יש בך נכות שאתה צריך ללכת ולחפש איך אתה יוצא מהנכות הזאת. ואנחנו הגענו במעשייה, שי, יש מציאות שתביא לי כוס מים? וואי, סליחה, אני קולטת שאני מיובשת. מה? תודה. תודה, תודה. יופי. אנחנו נמצאים במעשייה, אני תמיד עושה סריקה כזאת כדי להביא אותנו עד הלום, מה שנקרא. אנחנו נמצאים במעשייה בעצם בנקודה שבה החיגר שלנו נשדד, אתם זוכרות את זה מהשירים קודמים, הנאמן ובעל העגלה נטשו אותו לבדו בשדה, ביער, הוא הגיע לנקודת שפל בחיים שלו, שמי שעבר משברים בחיים יודע שבדרך כלל בזמן משבר אתה מוצא את עצמך לבד, מה שנקרא, אין מה לעשות בניסיון, כשאדם עובר איזשהו ניסיון, בסופו של דבר הניסיון הוא נמצא שם לבדו, תודה. ברוך אתה, אדוני אלינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ורבי נחמן בעצם מתאר פה מציאות של משבר, ומי שמספיק בקרבה אל עצמו ובכנות אל עצמו, ומי שזכה לעבור משברים בחיים, ואני בכוונה אומרת זכה, כדי לעבור לעולם חדש, העולם הישן שלי חייב להישבר. יש פה מציאות רוחנית שהיא, איזה יפה את מסופרת, מהממת.
תודה רבה.
ממש יפה לך. גם לי הייתה תספורת כזאת הרבה שנים. שהייתי מפתיעה. כן, מהממת. אני אומרת שזכינו למשבר, כי כשאדם עובר משבר, אז בתוך החושך, בצמצום, ראינו שהחיגר שלנו מצא את עצמו, זורק את עצמו מהעגלה, כן, כדי להתפרנס, לקבל איזושהי חיות של אוכל, נגמר לו הלחם שהוא הביא מהבית, נגמר לו מה שנקרא המעט חיות שהוא קיבל מאנשים אחרים, הוא נמצא במשבר עמוק, הוא מפיל את עצמו מהעגלה, מלחך עשב, דיברנו על זה הרבה, על המציאות הזאת שבה כשאתה נמצא במצב של משבר ואין לך כלום, אתה לבד והכל סוגר עליך, מעט זה גם טוב. רבי נחמן אז נתן לנו הרבה עצות איך להתמודד במצב של תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני פעום. תאום, איזשהו ניתוק מסוים. בתוך מצב שאני בשבר מאוד גדול, אני מבינה שאני בתוהו ובוהו, אני מתנתקת, מרחפת כביכול קצת מעל הסיטואציה, כדי לקבל איזשהו זום אאוט מהסיטואציה של המשבר שלי, להבין שמה שאני רואה מכאן לא רואים משם, זה מאוד עוזר במצבים של משבר, כדי לקבל פרופורציה, כי בדרך כלל שאנחנו בזמן משבר, המשבר נמצא פה. אני רואה רק את הבעיה שלי, ואז מאוד קשה לי לראות את המקום. הריחוף הזה מהתוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת מעל התוהו ובוהו, זה מאפשר לי לקבל פרופורציה למצב שלי, ובתוך הכאוס אני אמורה לשרות באיזשהו מקום של נינוחות ואמונה, ולחכות לישועה שתבוא. הגדרה מאוד יפה שדיברנו עליה בשיעור קודם, אני חושבת על אמונה. זה היכולת שלי לשהות בנינוחות ובסבלנות בתוך כאוס. הכל מתבלגן מסביבי, הכל בלגן, הכל חושך, הכל נשמט לי מתחת לרגליים. אמונה זה היכולת לחכות בסבלנות שיפתח פתח של ישועה. ולחושך שם קץ. בסופו של דבר, מצב המשבר נפתח איזשהו פתח של ישועה. והאמונה והביטחון זה האפשרות הזאת לשהות בתוך הסיטואציה הזאת, בתוך איזושהי נינוחות מסוימת, כן? ורבי נחמן מתאר לנו את זה פה במציאות מאוד מאוד אמיתית, ואז דיברנו על זה שהגיע ישועה, ודיברנו על זה שהישועה זה שהוא עקר איזה עשב, שהוא ראה שיש לו איזה שורש מאוד מיוחד, ומתחת לשורש היה דומית, אבן יקרה, הוא אחז באבן הזאת, והיא נשאה אותו למקום ששם החושך והיום מתחברים יחדה, ודיברנו על זה שזה אוטופיה רוחנית, שהיום והלילה מתחברים, זה לא מצב מציאותי של עולם הטבעי שלנו, בעולם הגשמי הירח והשמש לא נפגשים, כן? אנחנו יודעים שזה מציאות שמדברת קרב יום, שהוא לא יום ולא חושך. אנחנו מדברים פה על מצב תודעתי, שבעצם הרבי נחמן מסביר פה, שבזמן של משבר, כשאתה מגיע למקום של יישוב הדעת, לאיזשהו מצב תודעתי שאתה מבין, שהחושך והאור זה עניינים של גשמיות של העולם הזה שהוא הסתרה, אבל במקום מאוד גבוה יש סיבה ותכלית לכל הדבר הזה, זה משהו שנותן לי גם כן יכולת לשהות בתוך הכאוס הזה הנוראי, כן? אז דיברנו על זה שהישועה של החיגר לא הגיעה ואף אחד לא בא להציל אותו, זה לא ששלפו אותו מהיער, ואנחנו רואים שרבי נחמן ממשיך להתעקש על הדבר הזה, שהוא לא נותן לנו ישועות של בוא אני אציל אותך מהסיטואציה. כן? רבי נחמן הוא ככה, הוא בא וצחקנו על זה פעם שעברה, זה לא הוליווד, כן? רבי נחמן בא ואומר לך את האמת יקירתי, אני נותן לך כלים להתמודד עם המציאות של העולם הזה. למה כלים? אומרים את זה התלמידים של רבי נחמן הרבה וחוזרים, רבנו לא לימד אותנו לפעול ישועות, וואו, אוקוס פוקוס, לא. רבנו לימד אותנו איך לחיות נכון עם הבעיות, כי זה עולם של הסתרה, וכל פעם נפתור איזושהי בעיה, אין מה לעשות, תבוא בעיה חדשה, עולם של ניסיונות, כן? אז אנחנו בסיטואציה הזאת שדיברנו, שהחיגר הגיע למקום שיום ולילה נפגשים בו, נתוועדים יחד, והוא שמע שהשמש עם הירח מדברים, ועכשיו בעצם החיגר, שזה אנחנו, כן, הנשמה החלושה של הדור הזה, של הנשמות החלושות, שרבי נחמן בא ומדבר לנו ואומר לנו את זה, אל תדאגו, זה דור ידוע, זה נשמות חלושות, סובלות מכל התחלואים של נפש וגלות של נפש, אבל אתם לא לבד, זה ניסיון של הדור האחרון, כן? ועכשיו הוא מדבר פה ואומר, דיברנו שהוא שמע מה הירח והשמש מדברים, השמש דיברה, וסיפרנו שהשמש מאוד קבלה על זה והצטערה על זה, שהיא מייבשת את האילן, היא מדברת על אותו אילן, אותו אילן, שכל המעשייה מדברים על האילן הזה שרוצים להשקוט אותו, והיא אומרת שאם היו משקים אותו, הוא היה מסוגל מאוד, והשמש באה וקובלת ואומרת, ולא די שאין אני משקה אותו, אלא על ידי שאני מזריח עליו, אני מייבש אותו. כן? ודיברנו על זה שהייבוש הזה, זה תופעה שאנחנו סובלים ממנה, ואם נדבר בכנות על התופעה הזאת, הרחבנו עליה בשיעור הקודם, אנחנו מדברים פה על תופעה של קנאה, ותחרות, וקטנות מוחין, וחלישות הדעת שאני מקבל, ממאורות גבוהים שלידי. גם דיברנו על מושג של הרבה אנשים שלא מתפתחים בזכות עצמם, כי הם באמת נשענים על איזה רב, או על איזושהי דמות, או על איזושהי הנהגה, שנראית להם כליל השלמות, ואז הם מנסים לחכות את הדמות הזאת, או להעתיק ממנה, או לקבל כוחות ממנה. ואז בעצם יש פה סיטואציה שהבן אדם מתייבש. מה זה מתייבש? אין לו חיות. מה זה יאפשיות? קמה בבוקר ואת ביאפש, אין לך שום דבר שבא לך לחיות בשבילו. אני חושב שזאת ההגדרה הכי מתאימה. והיא נובעת, ורבי נחמן מדבר על זה פה כעל תופעה שאנחנו צריכים להתבונן בה. על החלישות הדעת הזאת שאני מקבלת מכל מיני אנשים שנראים לי פרוג'קטורים מסביבי. עכשיו, כשהשמש באה ומספרת את זה ללבנה, ודיברנו על זה שהחיגר יושב ושומע. למה שומע? כי רבי נחמן כל הזמן, לאורך כל המסיעה, מה הוא אומר לנו? ושמע. ויקשיב, ויישב את דעתו. כל הזמן נותן לנו את הכלי הזה של תעצרו רגע. אל תרוצו לחיים האלה כמו איזה אוגרים בתוך הכלוב הזה שרצים בתוך הגלגל הזה, תרוצו לחיים שלכם. בית פרנסה, בית פרנסה, לישון, לישון, יכול לקנות, לקנות בית פרנסה, בית פרנסה. לא, רבי נחמן כל הזמן מדבר על הסיטואציה הזאת והוא מזכיר אותה בכל המעשיות שלו. כל המעשיות שלו, כל רגע שזה פאוס כזה שהוא אומר, ויישב את דעתו, ועצר ושמע, ויקשיב והתבונן. כל הזמן רבי נחמן חוזר על זה גם במעשייה כאן. כל הזמן להסביר לנו שאנחנו חייבים להבין שהמהלך חיים שלנו לא יכול להיות חיים שאנחנו רק נרוץ כל היום. בלי רגע לעצור ולהתבונן. ודיברנו על זה שהדעת וכל המחובים וכל החסרונות אומר רבי נחמן נובעת מחסרון הדעת. מה הכוונה מחסרון הדעת? אין לי דעת נכונה ולכן כל מה שאני רואה מסביבי נראה שחסר לי. נכון, ירדנו לעולם של מציאות של חסר, כן, זה עולם של חיסרון. כדי לברוא את העולם, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו ויצר חלל פנוי, ואם אין פה אלוקות כביכול, אז מה יש פה? חיסרון. ולכן האדם הוא יצור שכל הזמן נמצא במציאות של חיסרון. כל הזמן, אני מסתכל גם מבחינה גשמית, אני רעבה, אני אוכלת, אחרי כמה, 4, 5, 6 שעות, כל אחת לפי המזל שלה, יש כאלה אחרי שעה נהיות רעבות, אני שוב פעם נהיית רעבה, כן? ואז אני צריכה למלא את החיסרון, וככה בכל דבר, מבחינה רוחנית, כן? אני מרגישה חיסרון, אני מחפשת להתמלא באיזה משהו, אני הולכת לשמוע איזה שיעור טוב, אני מתמלאת מבחינה רוחנית, לא עובר כמה זמן, שוב פעם אני חוזרת למצב של החיסרון. המצב התמידי של הנבראים בעולם הזה הוא מצב של חיסרון. ומה הסבל הכי גדול שלנו? לחוות את החיסרון הזה. אנחנו חווים את החיסרון הזה, וכל היום אנחנו רצים אחרי דברים שימלאו לי את החיסרון הזה. קניות, אוכל, כל ההתמכרויות דרך אגב שקיימות היום בספקטרום של עולם ההתמכרויות, כל ההתמכרויות, המטרה שלהם היא למלא את החיסרון הזה. לא נעים לי להרגיש חסרה. ומה זה להרגיש חסרה? זה להרגיש ריקה. זה המקום הזה של הריקנות, של השיעמום. זה המקום שכל היום אני רצה לחפש למלא אותו. ורבי נחמן מדבר על זה כל הזמן, שזה בעצם, לכן, ההיצעה שלו היא כל היום להקשיב, לשמוע, להתבונן, ליישב את דעתי, ולחזור למקום הזה, כי החיסרון הזה בסופו של דבר לא מתמלא מחומר. זה חיסרון רוחני, נברנו ככה, כי יש לנו תכלית למלא את העולם הזה ברוחניות. אז בואו נראה איפה, אנחנו הגענו לחלק הזה, שאחרי שהלבנה שומעת את השמש שמתלוננת, שמייבשת את האילן, החיגר מקשיב, ממשיך לשמוע את השיחה בין השמש ללבנה, ענתה הלבנה ואמרה, היא אומרת לשמש, אתה דואג דאגות של אחרים, אני אספר לך את העסק שלי. וואי, רגע, אני פשוט צמאה. את יודעת ממה זה? זה מהמזגן. בוא נחבא, הוא מייבש בצורה... לא, הוא מייבש בצורה קשה, אני סולט מזגנים. ענתה הלבנה ואמרה, אתה דואג דאגות אחרים, אני אספר לך עסק שלי. היות שיש לי 1,000 הרים, וסביבות ה1,000 הרים יש עוד 1,000 הרים, ושם מקום שדים. והשדים יש להם רגלי תרנגולים ואין להם כוח ברגליהם, והם יונקים מרגליי, ומחמת זה אין לי כוח ברגליי. עכשיו תבינו, המעשייה מעכשיו הולכת ומסתבכת למקום שאני חושבת שהמטריקס וכל הסרטים שעשו על מדע בדיונים, כי היינו כאפס, אם מישהו יצליח להמחיז את המעשייה הזאת, הוא פשוט שובר קופות. אבל רבי נחמן מתאר פה מצב מאוד ברור. הלבנה, כן, מה זה הלבנה בעצם? אם אנחנו מדברים על תודה רבה רבה, על המאורות הגדולים, על השמש, השמש זה אור האמונה הברורה, זה האור החזק, שזה היום, ששם הכל ברור לי, שם יש לי דעת ברורה של תובנות וגדלות מוחין להבין מה זה העולם הזה, מה התכלית, מה קורה, למה זה קורה. אין לי הסתרה, יש לי שמש ברורה, זה מצב של יום, מצב של גדלות מוחין. שאנחנו נמצאות במקום כזה שקורה משהו, ואת אומרת, כפרת אבונות, לא נורא, השם, אתם מכירות את הימים האלה, שאת קמה על הצד הטוב ביותר, וכל מה שקורה לא מעצבן אותך, זה נקרא גדלות מוחין, מצב של שמש, של הערה, של יום. ואז באה הלבנה, הלבנה זה אמונתך בלילות. הלבנה מהירה במקומות של חושך. הלבנה היא בעצם השתקפות של השמש, שהיא מורידה לי את האור של הבהירות, של התובנות של העולם הזה, אבל היא מורידה לי את זה במקום מאוד חשוך. וכשרבי נחמן מדבר פה על 1,000 הרים ועוד 1,000 הרים, זה לא סתם. מי שיודע בהלכות שבת, יש דבר שנקרא תחום שבת, 2,000 מנה, 2,000 אמה, זה 1,000 ועוד 1,000, כן? שזה תחום שבת. וזה נקרא בקבלה ובזוהר, שזה תחום של הקדושה. באה הלבנה ואומרת, יש לי 1,000 הרים ועוד 1,000 הרים, אבל הלבנה נכנסת עכשיו למקומות לא של תחום הקדושה. מה קורה לאותם נשמות, כן, שהם לא נמצאות בתחום הקדושה, סגורים בבית המדרש, לומדים בה, אותם נשמות כמונו שיוצאים לתוך העולם הגשמי, ששם זה החושך. ושם אומר רבי נחמן, כן, שם בעולם הזה שמעבר לתחום הקדושה של 2,000 אמה, שם יש שדים. ועכשיו הוא כבר מתחיל לדבר איתנו רבי נחמן על כל הכוחות של הצד האחר. ואיך אנחנו מתמודדים עם הכוחות של הצד האחר. ורבי נחמן בא פה ואומר את זה בצורה מאוד פשוטה. חבר'ה, כאילו, אין לכם כוח ברגליים. הלבנה פה באה ואומרת, הם יונקים, השדים יונקים את הכוח מרגליים. אמרנו, מה זה הרגליים? הרגליים זה מה שמחזיק את כל קומת האדם, זה מה שמחזיק אותי. היציבות שלי, היכולת שלי להתקדם ממדרגה למדרגה, דיברנו על זה שזה היכולת הרוחנית שלי להתפתח. באה לבנה ואומרת, השדים, מהצד האחר, מה שנקרא הסיטרה האחר, הצד של החושך, כן? הם באים משם הקליפות והשדים. יש פה מציאות רוחנית שכשאני עוזבת את תחום הקדושה, ודרך אגב בחנוכה מדברים על זה הרבה, על המקום של הבית, שזה המקום של הקדושה, ושיוצאים לרחוב. והרחוב, שם שולטים הסטרה, השולטים החיצוניים, שולחים הכוחות האחרים, השדים, מה שנקרא. ורבי נחמן עכשיו פותח פה סשן שלם לדבר על, על הנושא של השדים, והוא אומר, השדים האלה יש להם רגלי תרנגולים, ואין להם כוח ברגליהם, ודרך אגב, הנושא של שדים זה דבר מאוד ידוע בקבלה, מדברים גם אפילו על, יש לרבי נחמן תורה שלמה, שהוא קורא לה שדין יהודאין, שהוא מדבר על אנשים שנראים תלמידי חכמים, שעוסקים בתורה, מה שנקרא, זקן גודל בחינם, כי פשטי שקל, כן? ואנשים האלה, עם כל התורה שלהם, אם הם לא מכוונים את התורה שלהם לכיוון של האחדות, של הנתינה, והם נמצאים במקום של לקחת לעצמו, מקום של אגו, מקום שמפורסמים של שקר, הם בעצם סוג של שהדין יהודיין שיונקים את החיות של אותם קהל מאמינים שמסתובבים ומעריצים אותם. זה כמו דימוי של אדם שעומד על במה, שחקן שעומד על במה, ואת כל החיות שלו ואת כל הנראות שלו והאגו שלו, הכל הוא מה הוא שואב ממחיאות הכפיים של הקהל. אז רבי נחמן מדבר על זה הרבה, יש על זה הרבה תורות, וזה דבר קשה קצת לשמוע את זה, ושהוא כתב את התורות האלה, היה הרבה התנגדויות על הדבר הזה, כאילו לבוא ולהגיד שיש תלמידי חכמים שהם שדין יהודאים, לצערי, ההיסטוריה הוכיחה שאכן זה כך. לא פעם ולא פעמיים אנחנו שומעים על המקרים האלה לצערי הרב, והמציאות של מלחמה בין אור לחושך, בין כוחות הטוב לכוחות הרע, זה משהו שרבנו מדבר עליו, כן? ואז אומרת הלבנה, ותבינו, תזכרו שאנחנו כל הזמן מקשיבים למה הלבנה אומרת יחד עם החיגר, כי אנחנו מנסים להבין מה רבי נחמן מנסה לרמוז לי פה ולתת לי, איזה כוחות הוא נותן לי כדי לצאת מהנכות שלי, שאין לי רגליים, שאין לי יכולת ללכת, שאין לי כוחות לעמוד בזכות עצמי, אין לי חיות משל עצמי, כן? ואומרת הלבנה פה, ואומרת הלבנה, יש שיר כזה נכון? לילה, לילה, מסתכלת הלבנה. ככה הייתי מרדימה את הילדים שלי. ויש לי אבק, אומרת הלבנה. תקשיבו, ויש לי אבק, אינו פול, שהוא רפואה לרגליי, ובא רוח ונושא אותו. זאת אומרת, הלבנה באה ומספרת לנו פה שיש לה רפואה לרגליים. יש לי רפואה למציאות הזאת שמישהו יונק לי את כל החיות שלי. הרפואה הזאת היא אבק, פול. אבל מה הבעיה של הלבנה? שבא הרוח ומעיפה ממנו את האבק. הוא לא מצליח להשתמש באבק הזה כי הרוח נושאת את זה. מה זה אבק הזה? השתגעתי על זה, תדעו לכם. כל השבת אמרתי לרוני, מה זה אבק הזה? מה זה אבק הזה? אני אלרגית לאבק, כן? אבל אני מאמינה שרבי נחמן לא כמוני מחפש את המקומות האלה המאובקים ואומר, לא, אני לא מתאים לי הדבר. ותראו מה אומרת החמה, כן? שנייה, אנחנו נמשיך ואז אני אסביר את זה. כי בעצם פה הסוד הגדול של כל הדבר הזה של מה הרפואה, הוא בעצם מלמד אותנו פה מה הרפואה, ומה זה הרוח הזאת שנושאת אותו. ענתה החמה, יונה ללבנה. את זה אתה דואג בלשון תמה, כותב פה רבי נחמן, שהוא התסריטאי הכי טוב עבר. אגיד לך רפואה, הנה, בואו נקשיב. באשר שיש דרך, ומאותו הדרך מתפצלים כמה דרכים. דרך אחת של צדיקים. אפילו הצדיק שהוא בכאן, מפזרים תחתיו אותו האבק שבאותו הדרך הנעל בכל פסיעה. כן? וכל פסיעה שהוא פוסע, הוא דורך באותו אבק. ויש דרך של אפיקורסים. אפילו אפיקורס שבכאן מפזרים תחתיו בכל פסיעה מאותו אבק כנל. ויש דרך של משוגעים. אפילו משוגע שבכאן מפזרים תחתיו כנל, וכן יש כמה דרכים. ויש דרך אחר, אומרת החמה, באשר שיש צדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים, ומוליכים אותם הפריצים בשלשלאות, ואין להם כוח ברגליהם, ומפזרים תחתיהם מאותו אבק של אותו הדרך, ויש להם כוח ברגליהם. על כן, אומרת החמה ללבנה, תלך לשם, שיש שם הרבה אבק, ויהיה לך רפואה על רגליך. כל זה דברי החמה אל הלבנה, והוא, החיגר, שמע כל זה. אני באה, מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, יש לנו פה, רבי נחמן מספר לנו פה את הסוד הגדול, את הרפואה של האבק הזה. כן, אבל מה זה האבק הזה? אז אתה מבין שיש דרכים ויש אבק, אבל מה זה האבק הזה? מה זה? וניסיתי לחפש איפה המקומות הראשונים שאנחנו נתקלים בנושא של אבק, כן? ואז... כן, אז לא, אז המקום הראשון, וזה האמת שזה, רוני אמר לי את זה, המקום הראשון שאנחנו נתקלים במילה אבק, זה ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ורשי מביא פירוש למילה ויאבק מלשון אבק, שכן דרך המתגוששים שהיו מעלים אפר ברגליהם על ידי נענועם. והביטוי הזה נאמר על שרו של עשיו, ביטוי דומה מופיע כלפי הערבים שנכנסו לאברהם, והוא שטף את רגליהם, ורשי מפרש שם שהאבק זה היה סוג של עבודה זרה, משתחווים לאבק רגליהם. אז בעצם אנחנו מבינים שהמילה אבק זה לא כזה, כן? זה לא עכשיו הפתרון, זה תמשיך להיות אסטיניסטית כמו שאני עד היום, כן? לא, יש פה משהו אחר. יש פה עניין שאבק בעצם בא לספר לי שהתרופה לחיות שלי היא בתוך מאבקים. מאבקים במה? מאבקים שלי בשרו של עשיו. זאת אומרת, כל המעשייה הזאת שהתחילה עם הנושא של חיגר ונשמות חלושות, אנחנו חוזרים, אני זוכרת שהציינו את זה בהתחלה, של ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וציינו ואמרנו ויוותר יעקב לבדו, כותב הזוהר הקדוש, זאת תהיה גלות האחרונה, גלות הנפש של הלבדו, של הלבד, של הרקנות, של השעמום, של גלות הנפש, שגם שאני מוקפת מאנשים, אני מרגישה שאף אחד לא מבין אותי, אף אחד באמת לא אכפת לו ממני. על הבדידות הזאת, הזוהר מציין את זה, ורבי נחמן חוזר על זה כל הזמן. זאת הגלות האחרונה, ואנחנו נסתכל על המגפה הכי אמיתית שקיימת, זו מגפה של בריאות הנפש, של דיכאונות, של חרדות, של עצבויות, של תחושת רקנות, תחושת חידלון, תחושת חושר מימוש עצמי. זה הדור שלנו. יש לנו שפע גשמי מסביבנו, הכל נמצא, אבל הכל בפנים ריק. הכל ריק בפנים. עכשיו, אבק, תבינו גם, יש לאבק גם משמעות שאומרים, ונפשי כאפר לכל תהיה. יש איזו תכלית מבחינה רוחנית שאני אגיע למקום של להיות אפר. אבל מה זה אפר? אפר זה אדמה שאפשר להצמיח ממנה משהו. זה אדמה שתפוסה זו בזו, יש בה איזושהי לחוכית, איזושהי רטיבות. אפשר לצמוח ממנה, אפשר להצמיח ממנה משהו. מה זה אבק? אבק זה אפר שנושאת אותו הרוח, הוא מתפזר, זה חלקיקים. אין שם יציבות, לא יכול לצמוח משם כלום. זאת אומרת, אנחנו מבינים שרבי נחמן מדבר פה על אבק, על מאבק, על אפר, על מאבקים בשרו של עשיו, שזה כוחות הרע. הוא מדבר פה על מציאות של דרך שאנחנו צריכים לחזור אליה. אבל מה בעצם אני שומעת פה בתוך כל האמירה הזאת? שהלבנה באה ואומרת לי, יש איזושהי צומת דרכים שאת צריכה לחזור אליה. זאת אומרת, אם יש פה דרך של צדיקים, דרך של אפיקורסים, דרך של משוגעים, אז יפרשו את זה חזל, כן, יפרשו את זה, ובאמת נכון, בכל דרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. כאילו, בוא אתה כבן אדם, בוא תחליט, אתה רוצה להיות צדיק, לך בדרך של צדיקים. אתה רוצה להיות רשע, לך תהיה רשע. אתה רוצה להיות אפיקורס, לך תהיה אפיקורס, נכון? יש איזושהי התוויה ברורה שאנחנו תמיד מדברים על דרכים. אבל כשאני מסתכלת על זה, מה שאני שומעת פה, זה אנחנו יודעים שהאדם הוא סוג של עולם קטן. זאת אומרת, כל מה שיש בעולם בחוץ, גם האדם הוא עולם קטן בפני עצמו. זאת אומרת, גם אצלנו יש את כל מה שיש בעולם בחוץ, בהקבלה. כן, בהקבלה ברורה. זאת אומרת, ואני חושבת את זה, שמה שאני שומעת פה שהעצה היא התובנה, שכל הדרכים האלה, הבחירות האלה, הן נמצאות בתוכי. זאת אומרת שהאישיות שלי היא לא אישיות שהיום חזרתי בתשובה והחלטתי ללכת בדרך של הצדיקים, והנה אני צדיקה. וכמה קל לנו ונוח לנו להיות בתוך הפוזה הזאת של הנה בחרתי דרך, חזרתי בתשובה, התנהלנתי, כן? שדרגתי את עצמי, עכשיו אני צדיקה, כן? כך אני נראית, ואז הרבה אנשים חיים באיזה מין סוג של הסתרה שכזאת, שכביכול הם נמצאים בדרך הזאת, ואין להם שם שום מאבק, מאבק עם מה? עם הכוחות הפנימיים שבאמת נמצאים בתוכי. כי האמת לאמיתה היא שבתוך תוכי יש לי צומת של דרכים, והאישיות שלי מורכבת מכל הדברים האלה שנמצאים בעולם. יש בי חלק באישיות שאני משוגעת, יש בי חלק באישיות שאני אפיקורסית, יש בי חלק באישיות שאני צדיקה, יש בי חלק באישיות שאני לא יודעת, משוגעת לגמרי, כן, או שמשוגעת כבר אמרת, אני אוהבת את העניין של המשוגעת, כן? אבל יש פה איזושהי תובנה שאדם צריך להבין שיש לי התבוננות ועבודה, שזה איזשהו סוג של מאבק פנימי עם האגו הזה שלי שמנסה להסתיר ממני את כל הדרכים האלה, ורבי נחמן בא ואומר לי, בואי רגע, עזבי עכשיו את העולם מבחוץ, עזבי, בואי תחזרי פנימה לעולם הקטן שלך, ותחזרי לצומת דרכים שבה החלטת שאת חיגרת. גם זה שאני חיגרת, אני בחרתי ללכת בדרך של החיגרים. זאת אומרת שאני מתישהו בחיים שלי, החלטתי שאני בוחרת ללכת בדרך של החיגרים. החלטתי שאין לי כוחות משל עצמי, שאין לי רגליים, שאני לא מסוגלת, שאין לי את הפוטנציאל, שאין לי את היכולת. אז מתישהו בחיים שלי אחורה, אם אני חוזרת לצומת דרכים, מתישהו אני בחרתי להיות חיגרת. אני בחרתי, כן, להישען על אחרים. אני בחרתי להיות נכה. היה לי בזה שמן הסתם הרבה אינטרסים, היה לי שם הרבה נוחות. לא הייתי צריכה להתאמץ, עצלות, כל אחד שתבדוק אבל כשאני מסתכלת אחורה, אני גם מסתכלת על המקום של הצומת דרכים הזאת ומבינה שאני לא יכולה לחיות חיים בלי התבוננות עם מאבקים פנימיים עם כל התחום הזה של היצר הרע. יש לי שם עוד דרכים שבחרתי, ויש לי שם עוד חלקים באישיות שלי שלא אוכל להתעלם מהם. למה לא אוכל להתעלם מהם? כי אם אני רוצה להגיע לעצמיות שלי, לסלף שלי, לעני האמיתי שלי, לאותנטיות שלי, אני חייבת לחזור אחורה ולפרק את כל החלקים של האישיות ולראות איפה בחרתי מה ומתי, למה בחרתי בזה, מה היו האינטרסים שלי, איפה יש לי, איפה אני משוגעת, איפה אני רשאית, איפה יש לי יצר הרע, איפה אני לא צדיקה, הכל בכניסה פנימה מתוך התבוננות. ואני חייבת לספר את זה, למרות שזה לא יפה שאני מספרת את זה, אני אגיד את זה בלי שמות, אבל יש לי נכדה, כן? יש לי נכדה בת 3. חזרה מהגן, ואז היא מספרת לנו שהיא אומרת לנו את זה בכל, היא מתוקה שאין דברים כאלה, עזבו, נכדים זה בכלל, אני לא מבינה, גימיק זה לעבור ישר לשלב של הנכדים. מה צריך את כל הסיוט שלפני? ישר לנכדים. אז היא חוזרת מהגן, ואומרת לה אחרי בגן, אז היא אומרת לי, הגננת הענישה אותי. הענישה אותך? היא כזאת ילדה פלא כזאת, מה הענישה אותך? אז היא אומרת לי, כן, הענישה אותי כי הרבצתי למירי. אז אני אומרת לה, מה זאת אומרת הרבצת למירי? אז היא אומרת, היא עושה לי ככה עם הכפית, היא תוך כדי אוכלת איזה קומפוט שנשאר משבת, היא לוקחת את הכפית, היא עושה לי, הכנסתי לה תטוש לעין. אז אני אומרת לה, יו, בטח בלי כוונה. אז היא עושה, אומרת לי, לא, זה כואב. היה לי יצר הרע. הסתכלתי עליה, ואמרתי לעצמי, זה מה שרבי נחמן מבקש מאיתנו. כשהוא מדבר איתי על לחזור לצומת של הדרכים ולראות את כל הדרכים ואת המאבקים שיש לי בדרכים, אלא לראות איפה אני צדיקה, אבל גם לא להתעלם מכל חלקי האישיות האחרים שלי. לי יש בתוכי גם חלקים שבהם אני רוצה להכאיב, כן? רוצה לפגוע, יש לי יצר הרע. עכשיו, אני לא באה ומסתכלת על האישיות הזאת שלי, כן? איך רבי נחמן מתאר את זה הרבה פעמים ואומר, כשאני עושה תהליך ההתבוננות הזאת בתוך הנפש שלי, זה תהליך הכרחי. את לא יכולה באמת להתקשר איתו, אם את לא מתקשרת מהחלק האותנטי האמיתי שלך. מה זה לחזור בתשובה? כן, כל יום אדם צריך לחזור בתשובה. זה קודם כל לחזור אל השור של עצמי. אם אני חי החיים של פוזה, של תדמית, של אגו, משחקת אותה שאני בחרתי בדרך של הצדיקים, אני כל היום הולכת מתנסית, אני יכולה לעשות את העוולות הכי גדולות, כן? ולחשוב שזה היה ממש חיוני הדבר, לא, אני רק הערתי לה הערה שגמרה לה לחיים, אבל זה היה הוכח תוכיח את עמיתך, או אמרתי את הדבר הזה כי זה, ולא, אני לא מקנה, ואני לא... רבי נחמן מבקש מאיתנו, בתהליך התיקון הזה שבאנו לעולם, זה לחזור אל האני האותנטי שלי. את לא יכולה בכלל לעשות קשר איתו, אם את לא מתחברת אליו מהמקום האותנטי הזה. את לא יכולה כל יום לשחק אותה צדיקה ולהתנדד עם הסידור ואחר כך ללכת להרוג אנשים בפה שלך, כן? או לתקוע טוש בעין למישהי, בלי להגיד אחר כך, סליחה, רציתי להכאיב, לראות את זה. עכשיו, רבי נחמן לא מדבר על מקום שאני עכשיו אשבר את כל חלקי האישיות שלי, כן? כי תכלס כולנו סכיזופרני באיזשהו מקום. מי שחובה קצת קשב לעצמה, יודעת שרץ לנו מלא 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 חלקים של אישיות בראש, כל מיני קולות שמדברים איתנו. יש לי את הקול של הצדיקה, ויש לי את הקול של זאת שרוצה לנקום, ויש לי את הקול, יש לנו הרבה קולות בראש, כן? ורבי נחמן מבקש מאיתנו דבר מאוד פשוט. מה החמה מסבירה לנו פה? תחזרו לצומת של הדרכים, תבינו שיש הרבה דרכים, בכל דרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו, מפזרים לך מאבק כזה, אבל בלי המאבק של הכוחות הפנימיים, של לראות איפה אני נאבקת בתוך תוכי, בעולם הקטן הזה שלי, אני לא אוכל להשפיע כלום בחוץ אם אני לא אתחיל לעשות סדר בפנים. ורבי נחמן מדבר על הנושא של יצר הרע בצורה מאוד חיננית, כן? הוא לא כזה, כל הכועס, כל מיני גנום שולטים בו, אז אני לא כועסת כביכול. דרך אגב, רוב הנשים שאני פוגשת, שנמצאות בדיכאון, זה נשים שלא כועסות. לא כועסות, לא כועסות, לא כועסות, לא כועסות. דוחקות, דוחקות, דוחקות במרתפים של האישיות שלי, באישיות שלי כלפי חוץ, מרצה, חייכנית, מקבלת, סופגת, קורבנית. התוצאה כמעט המיידית להדחקה של כעסים, הדחקה של רצונות, הדחקה של כל פנימי, אותנטי שלי שאני רוצה לבטא, של רצונות שלי, בדרך כלל זה מוביל לדיכאון. זה רוב הנשים שסובלות באמת מחרדות ודיכאונות. אבל אני רוצה להקריא משהו יפה שרבנו אומר פה, אליזה, הכנתי, שמתי סימן. אני רוצה שנדבר על העניין הזה של המאבק, כי אמרנו, שהחמה אומרת פה על הנושא הזה של האבק שמתפזר, ודיברנו על יעקב אבינו ויאבק איש אמו עד עלות השחר, והסברנו את רשי שאומר שאבק זה מאבק, שיש עניין של התגוששות, שהאבק הזה עולה עד כיסא הכבוד, כי צריך להבין שהמציאות הרוחנית שלנו בעולם הזה זה מציאות של מאבקים. רבי נחמן לא מבקש מאיתנו מאבקים של מחלוקות או מאבקים, הוא מדבר פה על מאבק רוחני, על התגברות על היצר הרע, שרו של אסף שיעקב נאבק איתו פה, עד עלות השחר, זה עד הדור הזה שלנו פה, עוד רגע לפני הגאולה, זה מאבקים שהם חיוניים, קודם כל אנחנו בתוך העולם הפנימי שלנו וגם כלפי חוץ. זה כל הזמן המאבק הזה עם הכוחות האלה שדיברנו עליהם מקודם, של החושך מול האור. והוא אומר דבר כזה, רבי נחמן, בשיחות הרן, עין זין, הוא אומר, כל העולם מלא מחלוקות, גם בין כל האומות, וכל העולם, וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית, בין השכנים ובין כל אחד עם אשתו, ובני ביתו, ומשרתיו, ובניו, ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל זאת, ובכל יום הוא מתקרב למיטה. והוא ממשיך, הוא ממשיך את זה פה, אבל מה שרציתי לקריא לכם מפה, כן? אז הוא אומר, כמו כן, ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית הנעל, מה שדיברנו, שיש מלחמות בחוץ בין המלכים והאומות, וכל מה שאנחנו רואים גם ברחובות היום, כן? אז הוא בא ואומר שגם כל מי שרוצה לשבת בשקט ובשלווה, הוא לא יכול. הוא לא יכול כי הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקות והמלחמות. ואז אני קופצת ואני עוברת לדבר על מה שדיברנו על זה עכשיו. כמו כן, אומר רבי נחמן, ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית הנעל, כי האדם בעצמו, מה שאמרנו מקודם, הוא עולם קטן, ונכלל בו כל העולם ומלואו, ומכל שכן האדם וביתו שנכללים בהם גם כל האומות ונלחמים ומתגרים זה בזה כנל. ועל כן אומר רבי נחמן, לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער, יכול להיות שיהיה נעשה משוגע, וזה נעשה מחמת שהוא לבדו, ונכללים בו לבד כל האומות ומתגרים זה בזה, והוא מוכרח להשתנות בכל פעם לבחינת אומה אחרת כפי התגברות אומה על אומה שהם כולם נכללים בו לבדו, ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי מחמת התהפכות הדעות שבו על ידי התגרות האומות שנכללים בו לבדו כנל. אבל כשהוא ביישוב בין אנשים, יש מקום למלחמה להתפשט בכל אחד מהבני בית ובין השכנים כנל. קודם כל קיבלנו פה מה שנקרא נקודה חיובית לזה שיש מלחמות ברחובות, וזה טוב, לפחות אנחנו לא משתגעים, אנחנו רבים אחד עם השני, יש בזה יתרון לפי רבי נחמן. אבל מה שרבי נחמן מדבר פה, וזה משהו שאנחנו צריכים להבין אותו. אני יושבת הרבה עם נשים. הרבה נשים סובלות מתופעה של מחשבות אובססיביות. כל מיני קולות שמדברים לי כמו מכונת כביסה כל היום בראש, כן? ולא רוצה להגיד הרבה נשים, אני חושבת שההתמכרות הכי גדולה שיש באנושות של היום, זה התמכרות למחשבות אובססיביות, כן? איזשהו קול כזה, או כמה קולות, שכל היום רבים לי בראש. את בסדר, את לא בסדר, את כן. כשאנחנו בודקים את הדבר הזה, אומר רבי נחמן, אם אני לא אתן התייחסות לדבר הזה, אם אני לא אשתף עם נקודת החבר וידבר על מה שמתחולל לי בראש, אני עלולה להשתגע. זאת אומרת, כשאני מבינה, כשרבי נחמן מדבר איתי פה על זה שהאישיות שלי היא לא איזה משהו שטוח. זה לא אני צדיקה, אני בחרתי ככה. כשבן אדם מבין את המורכבות של הנפש שלו ומוכן להיות בנקודת אמת, כן, של התבוננות, כמו שרבי נחמן אומר פה, לשמוע את זה, להתבונן בתוך עצמי פנימה. אז אני מתחילה לשמוע את כל הכוחות האלה שרבים לי בראש, את כל המחשבות שיורדים, הרי החיגר פה, שלזה בעצם אנחנו מנסים להגיע, אבל זה בעצם להתמקד שבוע הבא בעיקר, החיגר פה שהזדהינו איתו לאורך כל הסיפור, שעבר מסע מבית שהוא היה שם ניזון ומתפרנס מהאבא החכם שלו, הרב החכם, ומהמשפחה שלו, והמסע הזה שהוא החליט שהוא רוצה להתפרנס בזכות עצמו, שדיברנו על זה שהוא רוצה למצוא את החיות ואת החיבור שלו לעצמו, והתחיל מסע פה ארוך של שהגיע פה למשברים, ותיארנו את המשברים שהוא עבר והכל. צריך להבין שהחיגר הזה, כן, באיזשהו מקום החליט שהוא חיגר. הוא בחר להיות חיגר. זאת אומרת, כשאני נמצאת בסיטואציה שבה אני חושבת שאני לא מאמינה בעצמי, שאין לי כוחות, שאין לי יכולת להתקדם מבחינה רוחנית, זה קול, כן, שנאבק בי מבפנים, את שמה לב שזה עושה משחקים רמקול, זה קול שנאבק בי מבפנים, שזה האומות האלה שנאבקים בי, יש בי מלא כוחות בנפש, והגיע הזמן שאנחנו נבין את הסיטואציה הזאת, שאכילת עץ הדעת, טוב ורע, זה בעצם יצר את המצב שהרע הוא לא רק בחוץ, הרע הוא גם בתוכנו, וכל עולם המחשבות שלנו הוא עולם של מאבקים בין טוב לרע. ורבי נחמן מדבר על זה הרבה. איך הוא אומר? בתורה ממתת בליקוטי מאורן, מחשבות רעות מצד היצר הרע. תקעה את זה בעין, הילדה הקטנה בכנות שלה, היא עוד לא למדה, גיל 3 עוד לא לומדים להיות בתדמית, כן? הרי אנחנו, אם היינו תוקעים למישהי משהו בעין, אני אומר, אוי, סליחה, בלי כוונה, בדיוק הזזתי, בדיוק זה, מדמיין את עצמי, תצמנת למישהי תוקעת למשהו בעין. אנחנו לא, נכון? אנחנו הילפנו את עצמנו. יש לנו פוזה, יש לנו תדמית, אנחנו לא נגיד, אני כועסת, אני מקנה, אני עכשיו הרגשתי חלישות הדעת כי את מצליחה ואני לא. אנחנו לא, אנחנו קברנו את כל החלקי אישיות האלה בתוך המחסנים בפנים, נעלנו אותם במרתפים, כן? בחוץ יש לנו פוזה ותדמית, בחרתי להיות חיגרת, כאילו ממקום כזה שאני לא מחוברת לחיות של עצמי, ולמה אני לא מחוברת לחיות של עצמי? כי כל הסוללת אנרגיה שלי מתבזבזת על כל הכוחות האלה של המאבקים הפנימיים, שבמקום לקחת את הכוח הזה, כן? את הטוש הזה, ולהסתכל, להגיד, יא, היה לי יצר הרע. למה תקעתי לה משהו בעין? מה כאב לי? על מה זה בא להגן עליי? הרי אם אני נהייתי אלימה למישהו, או מגילה למישהו, או דיברתי על מישהו לשון הרע, כן, אנחנו לא תוקעות, אבל מה אנחנו יכולות לעשות? דרך מאוד אלגנטית, כדי להחזיר למישהי ולהוריד אותה ולהרגיש יותר ממנה, כדי לא להרגיש את החיגרות שלי, את החיגר שבתוכי, החלוש הזה עם החלישות הדעת שלא מאמין בעצמו, הרבה פעמים אני אדבר על אחרים, אני אעביר ביקורת על אחרים. דרך מאוד כביכול אלגנטית להרים את עצמי ולהוריד אותו, כן? אבל מה קורה אחרי שאני מדברת לשון הרע, איך אני מרגישה? נכס, נכון? אז זה רבי נחמן אומר, עכשיו את מרגישה נכס, אז את תביני שכל פעם שמתכווץ לך הלב, את תביני שהמחשבות הרעות, או הרוח הרע שהוא מדבר עליה פה, הרוח שמפזרת את האבק, זה הרוח של דיבורים רעים, זה מצד היצר הרע, ומחשבות טובות זה מצד היצר הטוב. ובעצם יש פה תהליך שלם שרבי נחמן מנסה לעזור לנו, הוא אומר באחת התורות שלו, אדם טוב לו שבא לעולם, ולו בשביל דיבור אחד של אמת. מה זה דיבור אחד של אמת? מה הוא משתוקק שנגיע אליו? עם כנות. כשמגיעים לציון של רבי נחמן מאומן, מה הוא מבקש ממך? תן פרוטה לצדקה, תגיד כפית טלטלים ותעשה וידוי. מה זה וידוי? זה לא, לא רק השלב של החרטה, שמה, הוידוי בעיקר זה בוא תדבר איתי בכנות. באת לרופא הנפשות, אתה מדבר עם אלוקים, דבר מהחלק הכנה שבך. כאילו כמה אני חושבת על סיטואציות שהוא, כן, מנסה לדבר איתי או להתחבר אליי, ואני באה אליו מהפוזה לא האותנטית האמיתית שלי. כמה הוא מחכה שאני אתחבר איתו באמת, כי לא יכול להיות חיבור אמיתי אם אני לא באה עם החלק האלוק, עם הנשמה, עם האותנטיות שלי, עם החלק האמיתי שבי. כי אנחנו מגיל אפס, כן? לאט לאט קולטים לפי הסיטואציות שלי בחיים, איך לסגל לעצמי איזושהי תדמית, איזושהי דפוסי התנהגות, שיחליקו אותי בעולם הזה. אנחנו מאוד מניפולטיביים כולנו. מגיל קטן אנחנו לומדות איך להשיג מה שאני רוצה בלי לתקוע טוש בעין. טוב, בהתחלה זה טוש בעין, אחר כך אני קולטת איך לעשות את זה בצורה יותר מתוחכמת. אבל מה נוצר? ריחוק מטורף בין האני, שאני חושבת שזה אני, שזה התדמית שלי, לבין הנקודה הפנימית הזאת שלי. רבי נחמן מבקש מאיתנו פה לעשות התבוננות, לחזור לצומת של הדרכים שבהם בחרתי, והוא אומר, כל דרך שאת הולכת מפזרים לך אבק. איפה שתרצי להיות, מה שתרצי להיות, עוזרים לך, כן? מי עוזר לי בדרך כלל במקומות האלה של האבק? זה העולם שהוא מאוד קל לי לסחף אליו, שם הרבה יותר קל. העולם שהוא לא בדיוק עם האבק, העולם של הצד האחר, כן? שהכל את משיגה בקלות. האבק הוא לא אותו אבק בכל הדרכים, האבק זה המאבק, אוקיי? האבק שמפזרים לי זה הניסיונות, וזה המאבק שאני צריכה לקיים פה בעצם. אם אני נאבקת או לא נאבקת בניסיונות של החיים שלי.
אם האבק זה מה שמוליך, האבק זה הרי רפואה.
כי ברגע שאני עוברת ניסיון, אני עולה מדרגה למדרגה. כל פעם שאני מתגברת על מאבק, שיעקב אבינו מתגבר פה על שרו של עשיו, דרך אגב, מובא בזוהר שהמאבק של יעקב אבינו, מי שיודע, זה היה לה, הוא חזר את עבר ירדן לה כדי לאסוף את הפחים הקטנים. הפחים הקטנים, יעקב אבינו פה נאבק בשבילנו, בשביל הנשמות של הדור האחרון, הנשמות החלושות, הלא יציבות, הנשמות האלה של החיגר שרבי נחמן מתאר, האלה שהכל שביר, הכל רעוע, הכל מתפרק, הכל, זה נשמות שמאפיינות את הדור האחרון. הערים האלה שהוא מדבר עליהם פה, רבי נחמן, זה הערים האלה של, מי שזוכר, תקראנו את זה מהרמחל, על הרי החושך של הנשמות העשוקות. זאת אומרת, זה תיאור מדויק של כל המאבק הזה, על המקומות האלה של יקדמו אותי, כל מאבק הזה שאני מתגברת, כל מקום שאני מכניסה אור בתוך מאבק, בתוך החושך, כל מקום שאני מכניסה אמונה, כל מקום שאני מכניסה נינוחות בתוך מצב של כאוס, שהכל מתפרק לי במצבים של משבר, מה שלמדנו מהחיגר. החיגר הזה פה, הדמות של החיגר בסיפור של רבנו, היא דמות מאוד גיבורה. הוא אמנם חיגר, כי הוא בחר דרך, בתור ילד עוד, להאמין שהוא חיגר. אבל הוא עוד התקדם פה לרפא את עצמו, שזה בעצם מה שרבי נחמן מבקש מכולנו. החיגר, עצם זה שהוא יצא קודם כל מהבית, ויצא למסע, לך לך אל ארצך, כן? עצם זה שהוא יצא למסע, עצם זה שהוא נשדד בעגלה ונשאר במשבר טוטלי חסר חיות, וזרק את עצמו מה...
יאריס כסופה
חוסמת חניה? קאיה או יאריס? תחיל לבדוק, כדאי. אז הנה אנחנו מסיימים. עצם זה שהחיגר בעצם יצא למסע, גם אחרי שהוא עבר משבר, הרי דיברנו על זה הרבה, שאדם יוצא לאיזה מסע חיים, והוא מצפה, כאילו יוצא לאיזושהי דרך רוחנית חדשה, והוא מאוד מצפה שתהיה עזרה מלמעלה, ובדרך כלל רבנו אומר את זה, זה חוק רוחני. אדם שרוצה להתקרב, מראים לו התרחקות. זה תורה מאוד ידועה של רבי נחמן. אדם מנסה לחזור בתשובה, מנסה להתקרב, אני מחליטה עכשיו שאני זה, אומר רבי נחמן, חוק רוחני. אתה מנסה להתקרב, מראים לך התרחקות. אבל ההתרחקות הזאת, אומר רבי נחמן, בעולמות למעלה, זה התקרבות מאוד מאוד גדולה. זה הכל הפוך על הפוך, אנחנו לא רואים פה בעולם. ואז החיגר, מה הוא עושה? אחרי ששודדים אותו, במקום להתייאש, מפיל את עצמו מהעגלה ומלחך עשב. וזוחל ורוחש. ודיברנו הרבה על זה שמעט זה גם טוב שאדם במצב של משבר, יראה כל דבר קטן שהוא עושה כדבר גדול. ומה הוא למד במשבר שלו? ואמרנו, משבר זה התפתחות חיובית, כי אני שובר עולם ישן, כן, העולם הישן שלי מתרסק ונשבר, אבל אני מתקדם לעולם חדש, בריאה של עולם חדש. תמיד כל משבר שנעבור בחיים, אומר רבי נחמן, ובכלל בחסידות, משבר כמו משבר של עדה, תמיד יוליד עולם חדש. הישועה מחכה, לחושך שם קץ. מה הוא עושה בתוך החושך, כן? רוחש, מתקדם לאט לאט, בתוך החושך לראות את הדברים הקטנים שאני עושה שהם גם טוב. ואז האמונה, דיברנו על זה, זה היכולת שלי להיות בנינוחות ובסבלנות בתוך מצב של כאוס, לחכות לישוע. אוקיי, אז אנחנו נתקדם שבוע הבא ונבין מה החיגר שלנו מבין פה באמת מהשיחה הזאת של השמש, ואיך הוא באמת מתקדם למקום של ריפוי של הרגליים, ואיך אנחנו בעצם למדות שהבחירה להיות חיגרת, כן, זה בחירה שלקחתי מתישהו בחיים, ואני צריכה לחזור לאותה צומת, ולהבין למה בחרתי להיות חיגרת, על מה זה יושב, על איזה כאבים זה מנסה להסתיר, מה אני מחביאה שם במרתפים. כדי להגיע אל עצמי, ההולכים בחושך ראו אור גדול. צריך לעבור דרך החושך. זה רבי נחמן. תודה.